מסכת עבודה זרה דף סמך דלת אומרת הגמרא יתיב רב נחמן ישב רב נחמן ואולה ואבימי בר פפי ויתיב רבי חיה בר עמי גבאיו ישב לפניהם ויתווה וקמי באיה להו הסתפקו שכרו לשבור ביי נסך מהו מה קורה עם גוי סוחר יהודי בשביל שיבצע לו עבודה. איזה עבודה? לשבור לו חביות של יין נסך ובעצם לאבד את היין הזה. מה הדין של השכר שהיהודי יקבל בשכר עבודתו? מי אמרינן כיוון דרוצה בקיומו אסור, מכיוון שהיהודי לא רוצה שהחביות יישברו לפני שהוא ישבור אותם בעצמו, כי הרי אם החביות ישברו מאליהם לפני שהוא ישבור, הוא לא יקבל שכר, כי לא יזדקקו לעבודה שלו. לכן, זה מוגדר שהוא רוצה בקיום היין נסך, ולכן שכרו אסור. עודיל מקו למיעוט תפלה שפיר דמי. תפלה פירושו הבל. הבל, עבודה זרה זה הבל, אין בו ממש. ולכן, כל מה שאפשר לאבד עבודה זרה, עושים, ולכן השכר של היהודי הזה מותר, כי עד רבה הוא עושה מצווה שהוא מאבד עבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, ישבור ותבוא עליו ברכה. מצוין, כן ישבור. למה? מכיוון שהוא מאבד עבודה זרה. לימה מסיילה, לכאורה יש סיוע. אין עודרים עם העובד כוכבים בקיליים. אם גוי לקח מיני זרעים ושתל אותם ביחד, יש לזה דין של כלאיים. ולכן אין עודרים עמו, כי הרי אסור לעבוד בכלאיים. אבל עוקרים עמו, מותר לעקור איתו את הכלאיים, כדי למעוט את התפלה, למעט את ההבל, את הדברים הלא טובים. אז הנה אנחנו רואים שאפילו שאסור לעבוד איתו, אבל לעקור מותר. אז אותו דבר אצלנו ביין נסך. סברו, המני רבי עקיבא היא, זה כשיטת רבי עקיבא, דאמר המקיים בכלאיים, לוקה דהיינו שלא רק שאסור לבצע פעולה לעשות כלאיים, אלא גם לקיים כלאיים, להשאיר אותם קיימים, גם זה עובר איסור ולוקה. ואפילו אחי כן מותר לעקור את הכלאיים בשביל למיעוט את התפלה. מה? דתניא, המנקש והמחפה בכלאיים לוקה. לפי תנא קמא, אדם שבעצם עושה פעולות שמועילות לכלאיים, מנקש את העשבים השוטים, או מחפה באדמה את הזרעים, הדין שלוקה מכיוון שהוא עשה פעולה. רבי עקיבא אומר, אף המקיים, גם מי שרק מניח ומשאיר את הכלאיים, גם הוא לוקה. למה? מה הייתה עמד רבי עקיבא? אמר, קרא, שדך לא תזרע כלאיים, אין לי אלא זורע, משמע דווקא עושה מעשה זריעה, מקיים מיניים. תלמוד לומר לא כלאיים. מה הכוונה? בואו נראה את הפסוק. הפסוק אומר, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים. זה לגבי כלאיים של בהמה, כגון להרביע סוס וחמור. ואז על שדה, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך בהמשך, זה על בגד. אז אם ככה איך לומדים? לוקחים את הכלאיים שנאמר לגבי בהמה, ולאחר מכן כתוב שדה, ולומדים מזה כלאיים שדך לא. דהיינו שאסור שיהיה מצב של כלאיים בשדה שלך, ולכן מי שמקיים כלאיים גם לוקה לפי רבי עקיבא. ואפילו אחי מסכמת כאן הגמרא, אפילו שלשיטת רבי עקיבא אסור לקיים כלאיים, ואילו למיעוט תפלה שהרי אם הוא עוקר, הדין שמותר. אז לכאורה זה כשיטת רבי עקיבא, אומרת הגמרא לא אמני רבנני, זה כשיטת רבנן שדווקא אם הוא מבצע מעשה בפועל שמסייע לכלאיים. שואלת הגמרא, אי רבנן, מה עירייה עוקרים? מדוע אתה צריך להגיע לעוקרים? אפילו קיום אינה משפיר דמי, גם אם הוא מניח את הכלאיים אין שום בעיה. אחא במאי עסקינן כגון דקעביד בחינם. כאן זה נידון אחר, שהוא עושה לגוי עבודה בחינם, ורבי יהודאי דאמר, ליתן להם מתנת חינם אסור, אסור לתת לגוי סתם מתנה. וכאן החידוש, שאפילו שאסור סתם לעזור לגוי בחינם, אבל לעקור איתו את הכלאיים מותר, כי זה למיעוט את התפלה. אומרת הגמרא מדי רבי יהודה, נשמע לרבי עקיבא, לפי ההסבר הזה שהסברת, אז תלמד לדעת רבי עקיבא. מה? לאו אמר רבי יהודה אסור ליתן להם מתנת חינם, דהיינו באלמה אסור לתת לגוי מתנת חינם. אבל למיעוט תפלא שפיר דמי, אומר כן, אם אתה רוצה לעקור את הכלאיים, אפילו שזה בחינם מותר, כי זה למיעוט תפלא. אז אם ככה תלמד מזה לרבי עקיבא, אותו דבר לרבי עקיבא נמי, אף על גב דאמר רבי עקיבא מקיים בכלאיים לוקה, שאסור להשאיר כלאיים בשדה שלך, למיעוט תפלא. שפיר דמי, כן אפשר, מה, לעקור כלאיים ולעשות את זה, למה? כי זה למעט את ההבל. אז הנה אנחנו רואים שזה גם כשיטת רבי עקיבא, אומרת הגמרא ותולו מידי, אל תקשה באמת, אתה מה שהבנת, מני רבי עקיבא היא, דאמר המקיים בכלאיים לוקה, שגם לפי שיטתו מותר לעקור, נכון, זה גם לפי שיטת רבי עקיבא. הדוריית וקמי בעיה לה, הוא המשיכו להסתפק, האמוראים שראינו מקודם, רב נחמן, אולה, אבימי וכו'. דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מהו. דהיינו גוי הלך ומחר את העבודה זרה שלו. האם הכסף הזה מותר בהנאה או שלא? מי תופס את דמיה ביד עובד כוכבים, הדמים נאסרים או לא? אמר לו רב נחמן, מסתבר דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרים. הכסף הזה מותר בהנאה. למה? מדהנו דעתו לקמדי רבא ברבוע, הגיעו גויים שרצו להתגייר לפני רבא ברבוע. אמר לו, זילו זבינו כל מה דעית לכו, לכו תמכרו את כל העבודה זרה שיש לכם ותו התגיירו. למה? כי אם אתם תתגיירו ואחר כך תרצו למכור את העבודה זרה, יהיה לכם אסור. כי הרי אסור ליהודי ליהנות משכר של עבודה זרה, ולכן אומר להם, תמכרו לפני שתתגיירו. משמע שגוי שמוכר עבודה זרה, מותר לו ליהנות מהכסף. מה הייתה? מה? משום דקה סבר דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרים. אז הנה אנחנו רואים שמותר. דוחה הגמרא ודיל מה שנייתם, דיקיוון דדעתי להיגיורי ודאי. ביטלה, הרי הם באים על דעת להתגייר, אז זה אומר שהם לא מאמינים בעבודה זרה, לכן הם מבטלים אותה, וזה הסיבה שמותר להם ליהנות מדמי העבודה זרה, אבל סתם גוי אולי אסור לו. אלא מאיכן הוא למד שמותר הכסף הזה, מהכה ישראל שהיה נושה בעובד כוכבי מנה, היה אומר לגוי, תשלם לי את החוב שאתה חייב לי מנה, ומחר עבודת כוכבים והביא לו, הגוי הלך ומחר את העבודה זרה שלו ואת התשלום שהוא קיבל בעבור העבודה זרה נתן ליהודי. ואותו דבר אם הוא מחר יין נסך, הגוי הזה מחר והביא לו את מה, הביא ליהודי את השכר של היין נסך, מותר. אבל אם אמר לו, אמתן לי עד שאמכור עבודת כוכבים, חכה, אני אמכור את העבודת כוכבים ואני אתן לך את הכסף ואביא לך, או על מקרה שהוא אמר שימתין לו עד שאמכור את היין נסך ואביא לך, אסור. מברר את הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סייפה? למה ברישה אתה אומר שמותר לקבל את הכסף מהגוי, ובסייפה שהוא אמר לו, תמתין עד שאני אמכור, אסור? אמר רב ששת, סייפה משום דאב עלי כי רוצה בקיומו. היהודי לא רוצה שיקרה כלום לעבודה זרה, כי הוא יודע שאם היא תנזק, אז בעצם הגוי לא יוכל למכור אותה ולתת לו את הכסף. אז מכיוון שהוא רוצה בקיום העבודה זרה, לכן השכר שהוא יקבל מעבודה זרה אסור. אבל ברישה שהיהודי לא יודע ממה הוא מקבל את הכסף, הגוי מחר את העבודה זרה הביא לו, זה לא מוגדר שהוא רוצה בקיום העבודה זרה, כי אולי הגוי ישלם לו מדבר אחר, ולכן הרישה הדין שמותר. אומרת הגמרא, וכי רוצה בחיומו, כי אי גב נערה, במקרה כזה הוא לא עשה שום מעשה היהודי, הוא רק רצה. אז מה, מי אסיר? למה זה אסור? ואתנן גר ועובד כוכבים, שירשו אביהן עובד כוכבים. דהיינו, היה אבא גוי שנפטר, ולאבא הזה היו שני ילדים, ילד אחד שהתגייר, ועוד ילד אחד שעדיין גוי. גר יכול לומר לו, הגר הזה אומר לאח שלו הגוי, תול אתה עבודת כוכבים ואני מעות, קח את העבודה זרה, אני אקח כסף, או תול אתה יין נסך ואני פירות. אם מי שבאו לרשות הגר אסור, אבל אם כבר הגר זכה בעבודה זרה, הרי שאסור לו להגיד כזה דבר, כי הוא כבר זכה. ואסור לו לתת את זה לאח שלו. אם כן, אנחנו רואים שכל עוד שעבודה זרה לא באה לרשות הגר, הדין שמה, שמותר לו להגיד לאח שלו, תיקח אתה את העבודה זרה ואני מעות, אפילו שהוא רוצה בקיום העבודה זרה, כדי שאח שלו ייקח את זה, והוא ייקח את המעות. אז הנה אנחנו רואים שרוצה בקיומו, כי היי גבנו מותר, למה אמרת לי שאסור? אומרת הגמרא, אמר רבא בר אולא, מתניתין בעבודת כוכבים המתחלקת לפי שבריה. דהיינו, מדובר פה בכסף או זהב, שגם אם זה נשבר, יש לשבר ערך. כלי שנשבר, אין לשבר ערך. מה יעשו עם שברים? או גם אם יש לו ערך, הערך הוא מועט. אבל כאן, בכסף או זהב שנשברים, לכל חתיכה יש ערך גבוה. ולכן, לא אכפת לגר אם הכלי הזה יישבר, וזה לא נחשב שהוא רוצה בקיומו, כי הוא אומר, גם אם יישבר, אני אקח חלק ממנו. אז זה לא מוגדר שהוא אומר או חושב שהוא רוצה בקיום. שואלת הגמרא, תנח עבודת כוכבים, בסדר, הסברת לי על עבודת כוכבים, יאי נסך, מה יקה למאמר? מה אתה יכול לומר שם? הרי שם ודאי שהוא רוצה בקיום, כי אם תישבר החבית, יאבד היין. מתרצת הגמרא בחרס אדריאני, כבר למדנו שחרס אדריאני זה חרס שבלוע בו הרבה יין, ואז לוקחים את החרס הזה, מניחים אותו בתוך מים, והוא מוציא מהתמצית של היין שנמצאת בו, ועושה את המים בטעם של יין. אז ממילא גם השבר יש לו ערך. שואלת הגמרא, אבל עדיין, והלא רוצה בקיומו שלא יגנבו ושלא יאבדו. אתה מסביר לי למה אין לו בעיה שהכלי יישבר, אבל עדיין יש בעיה, הוא לא רוצה שיגנב או יאבד, אז זה כן מוגדר שהוא רוצה בקיום. אלא אמר רב פאפה, ירושת הגר כאמרת, מה אתה מקשה לי מגר שראינו שהוא יורש עם אח שלו? שאני ירושת הגר דה, כאילו בר הבנן, יש כולה של חכמים. גזרה שמה יחזור לכיל כולו חכמים. ירדו לסוף דעתו של הגר, אמרו, אם הוא יראה שהוא מפסיד את הירושה, הוא יגיד אם ככה, אני לא רוצה להיות יהודי, ויחזור למעשהו הראשון, לעבוד עבודה זרה, כדי לקבל את הירושה. לכן אמרו, כן, הוא כן יכול לקבל את הירושה, זה כולה של חכמים. תניא נמי אחי, במה דברים אמורים? כל הכולה של חכמים שירשו, אבל נשתתפו אם הגוי היה שותף בעבודה זרה אסור. ומה הסיבה שאם הוא היה שותף אסור? מכיוון שזה שלו. אבל במקרה שהוא ירש, חכמים הקלו, ולמה יש כאן עומק בעניין? מכיוון שמה שמהתורה גוי לא יורש את אבא שלו. אז לכן הקלו במקרה כזה, כי זה לא מוגדר שזה שלו, ואמרו, יכול לומר לאח שלו, אתה תיקח את העבודה זרה ואני את הכסף. הדוריית ובקמי באלה, הוא המשיכו האמוראים שראינו להסתפק. גר תושב. כבר למדנו שגר תושב זה גוי שקיבל על עצמו לקיים את שבע מצוות בני נוח, והגמרא בהמשך תביא כמה דעות מה זה בדיוק גר תושב, אבל זה הפשטות, גוי שקיבל על עצמו לקיים את שבע מצוות בני נוח. גר תושב, מהו שיבטל עבודת כוכבים? האם הוא יכול לבטל עבודה זרה? אומרת הגמרא, דפלח מבטיל, דלא פלח לא מבטיל. דהיינו, מי שעובד את העבודה זרה, הוא יכול לבטל, אבל גר תושב לא עובד עבודה זרה, כי זה אחת משבע מצוות בני נוח, ולכן הוא גם לא יכול לבטל. או דילמה, כל דבר מיני מבטיל, והי בר מיני הוא כל גוי יכול לבטיל, והוא מוגדר כגוי. אמר לו רב נחמן, מסתברא דפלח מבטיל, דווקא מי שעובד עבודה זרה יכול לבטל. דלא פלח לא מבטיל, הוא לא עובד עבודה זרה, לכן הוא לא יכול לבטל. מיטיב וקשה ישראל שמצא עבודת כוכבים בשוק, עד שלא באת לידו, הוא עדיין לא הרים את העבודה זרה. אומר לעובד כוכבים ומבטלה, יגיד לגוי תבטל אותם, מבטל והיהודי לוקח. אבל במקרה מי שבאת לידו, בעצם הוא זוכה בעבודה זרה הזאת. אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה, גוי לא יכול לבטל עבודה זרה כזאת של יהודי. למה? מפני שאמרו עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים ולא מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו, גם את העבודה זרה שלו וגם של הגוי החבר שלו, בין עובדה ובין שאינו עובדה. הגמרא בהמשך תבהר מה הכוונה, אבל בכל אופן מה רואים פה? שהוא יכול הגוי לבטל דווקא עבודה זרה של גויים, אבל לא של יהודי, וכאן ברגע שהיהודי זכה, הגוי לא יכול לבטלו. שואלת הגמרא, מהי עובדה ומהי שאינו עובדה? מה הכוונה? אילה מאידי ואידי עובד כוכבים, שמדובר כאן ששניהם עובדי כוכבים, היינו שלו ושל חברו, אז מה זה בדיוק כמו ההתחלה? אלא לאו עובדה, הכוונה עובד כוכבים, ומהי שאינו עובדה? גר תושב, כי גר תושב לא עובד עבודה זרה. ושמה מינה, גר תושב נמי מבטל, אז הנה אנחנו רואים שגם גר תושב יכול לבטל עבודה זרה, ולא כמו שראינו מקודם. אומרת הגמרא, לא, לעולם אי מלאך אידי ואידי עובד כוכבים. באמת, מה הכוונה עובדה ולא עובדה? שניהם עובדי כוכבים, ודקה, אמרת היינו שלו ושל חברו, אז מה ההבדל מההתחלה? ראישה, מה שכתוב שלו ושל חברו, זה וזה לפאור, זה וזה למרקוליס. דהיינו, היה כמה סוגים של עבודה זרה. אז אני אומר, תשמע, גם אם החבר שלו עובד לפאור, וגם אם הוא עובד לפאור, הוא יכול לבטל. פאור, הם היו עושים את הצרכים לפני העבודה זרה, ומרקוליס, הם היו זורקים אבנים איפה שהעבודה זרה. אבל סייפה, מה החידוש? זה לפאור וזה למרקוליס. דהיינו, שגוי יכול לבטל עבודה זרה אפילו אם הוא לא עובד לה. הוא עובד לפאור, אבל הוא רואה עבודה זרה של מרקוליס, הוא יכול לבטל את העבודה זרה הזאת. וזה הכוונה בין עובדה ובין שאינו עובדה. ואל תכניס שמדובר פה על גר תושב. מאיתי ועוד שאלה, איזה הוא גר תושב? כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים. דברי רבי מאיר אומר להם, אני לא עובד עבודה זרה. חברים זה אנשים שהם קיבלו על עצמם בפני שלושה להיזהר בענייני טומאה וטהרה. וחכמים אומרים, כל שקיבל עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, וככה הלכה שההגדרה של גר תושב, אדם שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח. אחרים אומרים, בדרך כלל שכתוב אחרים, הכוונה רבי מאיר. אומר לנו כאן תוספות, על כוכך אחרים דאחה, אי אפשר לומר שזה רבי מאיר, כי כבר ראינו שיש כאן את שיטת רבי מאיר. אלא זה טענה אחר. אחרים אומרים, אלו ואלו לא באו לכלל גר תושב, זה עדיין לא מוגדר כגר תושב, אלא איזה הוא גר תושב? זה גר אוכל נבלות. מה הכוונה? שקיבל עליו לקיים כל מצוות האמורות בתורה, הוא מקיים את כל התורה. חוץ מאיסור נבלות. נבלה זה בהמה שמתה ללא שחיטה. אז הוא מקיים הכל חוץ מנבלה. הם שממשיכה הגמרא על גר תושב, מייחדים אצלו יין, אפשר להניח אצלו לזמן מועט יין, מכיוון שהוא לא עובד עבודה זרה. אבל ואין מפקידים אצלו יין, הכוונה לזמן מרובה, כי יש חשש שמה הוא יחליף. ואפילו בעיר שרובה ישראל. אבל מייחדים אצלו יין, אפשר לתת אצלו יין לזמן מועד, ואפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, אין חשש שמה שהוא ינסך. שמנו כיינו, משמע שכמו שהיין שלו אסור, אז גם השמן שלו אסור. שואלת הגמרא, שמנו כיינו סלקדת, אך מה, למה שהשמן יהיה אסור? שמן מקהה ויין נסך, מה שייך בו יין נסך? אלא ינו כשמנו, שכמו ששמנו מותר בהנאה, אז גם היין מותר בהנאה. אומר רשי, כאן מדובר וקודם שהותר השמן באכילה. טוב, ממשיכה הגמרא, ולשאר כל דבר, לעניין כל המצוות האחרות, הרי הוא כעובד כוכבים, ההגדרה של גר תושב, כמו גוי. רבן שמעון אומר, ינו יין נסך, היין שלו אסור באופן גמור גם בהנאה. ואמרה לה, יש דעה שלישית שמותר בשתייה. קטנמיה, בואו נדייק מכאן. ולשאר כל דבריו, לשאר העניינים, הרי הוא כעובד כוכבים, שגר תושב מוגדר כגוי. למה היא הלכתה? לאו דמבטל עבודת כוכבים כעובד כוכבים, הרי רואים שהוא יכול לבטל עבודה זרה, כי הוא מוגדר כגוי, וגוי יכול לבטל עבודה זרה, ומקודם ראינו שלא מבטל. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא, לגבי עניין אחר אני אומר שהוא גוי. ליתן רשות ולבטל רשות. מה הכוונה? יש מושג שנקרא עירובי חצרות. אנחנו יודעים שבשבת יש איסור הוצאה מרשות לרשות, יש רשות היחיד, הבית של האדם, ויש רשות הרבים, אסור להוציא חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן להפך. מה קורה אם יש כמה בתים? והם נמצאים כגורן עגולה, ובאמצע יש חצר משותפת לכל הבתים. האם החצר הזאת מוגדרת כרשות היחיד או כרשות הרבים? האיסור שמה לטלטל בחצר זה איסור מדרבנן. ובשביל שיהיה מותר לטלטל בחצר הזאת, מה עושים? כל האנשים שבחצר משתתפים יחד, מביאים פת, ואז בעצם זה נהפך להיות רשות אחת ויהיה להם מותר לטלטל. מה קורה אם לא השתתפו, לא עשו את השיתוף הזה לפני השבת? יש אפשרות שבתוך השבת אותו אחד שלא השתתף, בתנאי שהוא יהודי, אומר אני מבטל את רשותי, את החלק שיש לי בחצר, ואתם יכולים להשתמש בה, ואז באמת הם ישתמשו. אם כן, כל הדין הזה דווקא ביהודי, אבל גר תושב דינו כגוי, שמה שאומר לנו רשי שאינו יכול ליתן רשותו לישראל. אין כזה דבר, הוא לא יכול להקנות את הרשות שלו ליהודי בשביל שהם יוכלו לטלטל שם בחצר. אז מה, לא יטלטלו? אלא אם כן הם סוחרים ממנו את רשותו, וזה משהו אחר. והנה ממשיכה הגמרא. וכדתניא ישראל מומר, אמיר את דתו, משמר שבתו בשוק. אם הוא עד כדי כך, הוא לא יידרדר. אלא מה, אפילו שהוא מומר, הוא לא עושה בפרסיה חילול שבת. בשוק, ברשות הרבים, הוא משמר את השבת. הדין שהוא יכול לבטל את רשותו בשביל שאנשים יטלטלו בחצר הזאת. אבל שאין משמר שבתו בשוק, דיינו שהוא מחלל שבת בפרסיה, אין מבטל רשותו. מפני שאמרו, ישראל נותן רשות ומבטל רשות, הוא יכול לבטל את הרשות שלו בשביל ששאר בני החצר יטלטלו בה, וכמו שאמרנו, וזה במקרה שלא עשה עירובי חצרות לפני השבת. ובעובד כוכבים עד שיזכור, בעובד כוכבים אין את היתר הזה, אלא צריכים לזכור ממנו את החלק שלו, ורק אז הם יוכלו לטלטל. וגר תושב דינו כגוי לעניין הזה. כיצד? באיזה אופן יהודי נותן רשות או מבטל רשות לחברו היהודי? אומר לו, רשותי קנויה לך, רשותי מבוטלת לך, קנה, מספיק שהוא אומר, ואין צריך לזכות, לא צריך לעשות קניין בשביל לקנות. ועד כאן דף סמך דלת במסכת עבודה זרה.